כאשר אנו מתבוננים בשמי הלילה, אנו חשים פליאה ושמחה למראה קטמי האור המתגלים לעינינו, כוכבים, כוכבי לכת, גלקסיות והירח. אך עם השתכללות הציוד עומד על כפינו, החלו האסטרונומים לחשוד שיש שם עוד משהו, משהו שמסתתר בחללים האפלים. איננו יכולים לראות אותו, לחוש אותו או לגעת בו, אבל הוא שם. הוא אינו פולט או מחזיר אור, זהו חומר קומיסטורי שיש רק דרך אחת לתאר אותו, החומר האפל. המסה שלו גדולה כל כך, עד שכוח המשיכה שלו משפיע גם על העצמים הגדולים והבהירים ביותר בחלל. זהו כוח כה חזק, עד שהוא מסוגל לשנות את מסלולה של קרן אור. זוהי תזכורת לכך שיש ביקום דברים רבים שאינם גלויים לעינינו. כדי להבין את החומר ההיסטורי הזה, פיזיקאים על כדור הארץ מנסים לצוד חלקיק חמקמק שהם סבורים שקיים בעולם התת-אטומי. זהו CERN, המרכז האירופי לחקר פיזיקת חלקיקים. המאיץ החלקיקים הגדול בעולם, LHC, המאיץ בנוי כמנהרה תת-קרקעית בעלת צורת טבעת. המאיץ החבוי עמוק מתחת לפני השטח, הוא היחיד על פני כדור הארץ שהוא החזק מספיק כדי לגרום להיווצרותו של החלקיק המסתורי הזה. המאיץ בנוי כטבעת שקוטרה כ-27 קילומטרים. חלק ממנה נמצא בשטחה של צרפת וחלקה בשטחה של שוויץ. כאשר אנו נכנסים אל תוך מנהרת המאיץ, אנו יכולים להתרשם מקרוב מהמרדף המהיר ביותר על פני כדור הארץ. כאן, בתוך הצינור שבו עוברת הקרן, חלקיקים הנקראים פרוטונים מואצים למהירויות הקרובות למהירות האור. מקצתם התנגשו בפרוטונים אחרים, הנעים במהירות בדיוק בכיוון הנגדי. כל ההתרחשות הזו היא חלק מהמצוד אחר סוג חדש של חלקיק יסוד, שממנו בנוי החומר האפל. המאיץ החלקיקים הזה תרגיל פתאית מדהימה, תורמת למהלך סיפורי. לפני זמן לא רב, נמסרה בסרן הודעה חגיגית. מדענים הודיעו על גילוי חלקיק שנקרא חלקיק בוזון היגס. פיזיקאים חיפשו אחר החלקיק הזה במשך 50 שנה. מאז שהפיזיקאים התיאורטיים חישבו והראו שקיומו של החלקיק הכרחי לקיום המסה של כל חלקיקי היסוד. חלקיקים דוגמת אלקטרונים וקווארקים מקבלים את המסה שלהם במעבר דרך שדה היגס, וייתכן שכך גם החלקיק שממנו מורכב החומר האפל. כעת, החוקרים במאיץ החלקיקים פונים לחפש אחר החלקיק שממנו מורכב החומר האפל עצמו. אסטרופיזיקאים הראו שיותר מ-80% מהחומר ביקום הם חומר אפל. זהו הסיפור המרתק על האופן שבו גילינו שרוב החומר ביקום הוא בלתי נראה. החומר האפל קיים למין ראשית הזמן, ממש בענן. היקום שלנו נולד בענן צפוף של אנרגיה, שהתפשטה בקצב עצום. חלקיק שנייה לאחר מכן הפכה האנרגיה לחלקיקים הראשונים של היקום שלנו. חלקיקים זעירים, הנקראים קווארקים, הצטרפו זה לזה ויצרו פרוטונים וניטרונים. הפרוטונים והניטרונים יחד עם האלקטרונים יצרו את האטומים הראשונים ביקום. האטומים הם היחידות שמהם בנוי החומר הרגיל, שממנו עשויים כל העצמים. ככל שהיקום התקרר והחל להתפשט, המסה של החומר האפל התגבשה לגדילים. גדילים אלו יצרו שלד בלתי נראה בחלל. במשך מיליוני שנים, כוח המשיכה של מסת החומר האפל היה כה חזק, עד שמסה רגילה נמשכה אליו, כמו בשר העוטף את הצלעות, וכך נוצר מבנהו של גוף היקום. הגלקסיות הראשונות נוצרו בצמתים בין הגדילים הללו. גלקסיות התנגשו בגלקסיות אחרות, ושבו והתנגשו ויצרו צבירי גלקסיות. אין ספור גלקסיות נמשכו זו לזו, בשל כוח המשיכה של החומר האפל, וכך נוצר מבנה היקום המוכר לנו כיום. ללא החומר האפל לא היו כוכבים, גלקסיות, כוכבי לכת, חיים. ללא החומר האפל, אנו עצמנו לא היינו קיימים. החומר האפל היה חבוי עם האנושות במשך אלפי שנים, ורק לאחרונה גילו אסטרונומים רמזים לקיומו. הראשון היה פריץ צוויקי, אסטרונום שוויצרי שעבד בקלטק, המכון הטכנולוגי של קליפורניה, בשנות ה-30 של המאה ה-20. צוויקי קיבל את הטלסקופ שלו לעבר קבוצת גלקסיות שאינה רחוקה ביותר מן הגלקסיה, שביל החלב, הגלקסיה שלנו. בצבר הגלקסיות הזה, הנקרא צביר ברניקי, יש למעלה מ-1,000 גלקסיות. צוויקי לקח על עצמו לקבוע את המסה של הצביר הזה. לשם כך, מדד את בהירותו. ואת המהירות שבה הגלקסיות נעות במסלולן בתוך הצביר. צוויקי גילה כי הגלקסיות נעות מהר בהרבה מכפי שציפה. במיוחד בהתחשב במסת הצביר שאותה חישב על סמך בהירותו. לאור מהירויות הגלקסיות, המסה הנראית לא הייתה גדולה מספיק בכדי למנוע את התפזרות הצביר. צוויקי שיער שיש חומר נסתר מן העין, הקושר בין הגלקסיות הנעות במהירות והופך אותן לצביר אחד. הוא קינה את החומר הזה החומר האפל. אבל יש רעיונות שמקדימים את זמנם. ממצאיו המהפכניים של צוויקי לא זכו לתשומת לב במשך 40 השנים הבאות, עד שאסטרונומית בשם ורה רובין החלה לחקור את מהירות התנועה המעגלית של כוכבים סביב מרכזי הגלקסיות אליהן הם שייכים. מה שראתה הפתיע ובלבל אותה. על פי חוק הכבידה של ניוטון, המסה הגדולה של השמש יוצרת כוח משיכה הגורם לכך שמהירות הצירוף של כוכבי הלכת הפנימיים גבוהה יותר מזו של כוכבי הלכת הרחוקים יותר. מאחר שהכוכבים נעים במסלול סביב מרכז הגלקסיה, בדומה לתנועת כוכבי הלכת סביב השמש, סברה רובין כי תבחין דפוסי מהירות דומים בגלקסיית אנדרומדת השכנה. מה שראתה היה שונה לגמרי. כוכב כוכבים שנעו במסלול רחוק ממרכז הגלקסיה חגו במהירויות עצומות, זהות למהירות הסיבוב של כוכבים קרובים בהרבה למרכז הגלקסיה. מצב זה היה שונה לגמרי מהמצב במערכת השמש שלנו, שבה כוכבי הלכת הפנימיים חגים במהירות גבוהה בהרבה מכוכבי הלכת החיצוניים. במהירויות עצומות אלו, בהיעדר כוח משיכה מספיק שמקורו במסה גדולה מאוד, הכוכבים היו יוצאים עם מסלולם ומתרחקים אל החלל. משהו החזיק יחד את כוכבי הגלקסיה. מה זה יכול להיות? רובין וצוותה הסיקו כי קיימת מסה לא ידועה ובלתי נראית, המסתרעת עד מעבר לגבולות הגלקסיה. כאילו ענן בלתי נראה קושר את הכוכבים זה לזה, בדומה לדבק. גם באזורים אחרים ביקום יש ראיות חזותיות להילות החומר האפל האלה. העדות הדרמטית ביותר לקיומו של החומר האפל נמצאת במה שאנו מכנים צביר הקליה. כאשר אסטרונומים התבוננו מקרוב בגלקסיות צביר זה, הם הבחינו בעיוותים קלים שנגרמו על ידי משהו בלתי נראה. החשוד, החומר האפל. האסטרונומים השתמשו בטלסקופ חלל הפועל בתחום קרני ה-X כדי לזהות ריכוזים של גז בין כוכבי לוהט. שצורותיהם, דמויות הקליה, העניקו לצביר זה את כינויו. צביר הקליה נוצר בהתנגשות בין שני צבירי גלקסיות קטנים יותר. אילו יכולנו לחזור בזמן לרגע שלפני ההתנגשות, היינו רואים שני צבירים נפרדים. כל אחד מהם כלו בענן נפרד של חומר אפל. כאשר שני צבירי הגלקסיות התנגשו, ענני החומר האפל עברו ממש זה דרך זה והמשיכו בתנועתם. אך ענני הגז והאבק, הסמיכים הנראים כאן בוורוד, התנגשו זה בזה לכיוון המרכז. מיוחדת זו, חלקיקי חומר אפל חולפים בחלל בלי ששום דבר יעמוד בדרכם. החומר האפל לא קיים רק בחלל החיצון, ובכל מקום. חומר אפל נמצא סביבנו ברגעים אלה ממש. אם תרימו את ידכם, מיליוני חלקיקים של חומר אפל יעברו דרכה בדקה הקרובה. חלקיקים שאינכם יכולים לראות או לחוש. למעשה, מיליארדי חלקיקים תת-אטומים שונים נעים דרך החדר הזה ממש ברגעים אלה. זוהי הכניסה למכרה במדינת דקוטה הדרומית שבארצות הברית. זהו המקום המושלם לסנן את חלקיקי החומר האפל מיתר החלקיקים. כדי לבודד חלקיקי החומר האפל מיתר החלקיקים, הפיזיקאים עורכים ניסויים במעמקי האדמה. מרבית החלקיקים אינם מסוגלים להגיע לעומק זה, אבל חלקיקי החומר האפל מגיעים לכאן בקלות. בכל בוקר עשרות מדענים יורדים במעלית לעומק של 1,500 מטרים, קילומטר וחצי, כדי לערוך מדידות באחד מגעי החלקיקים הרגיש ביותר בעולם, לחומר האפל. מה שיגלו במבוך מנהרות הקריאה הנטושות האלה עשוי לשנות את הדרך שבה אנו רואים את היקום כולו. זה היה פעם מכרה זהב מסגסג, אך כעת, במקום קורים המחפשים זהב, הפיזיקאים העובדים כאן מנסים לקרות חומר חמקמק עוד יותר, חומר אפל. זה מתקן המחקר התת-קרקעי בסנפורד. כאן, תחת לקרקע, נערך הניסוי לחיפוש אחר חומר אפל בעזרת קסנון. המחל הזה, המלא קסנון נוזלי, הוא התפאורה המושלמת כדי לצפות בפעם הראשונה בהופעתו של חלקיק חומר אפל. כדי לגלות את חלקיק החומר האפל, החוקרים מציבים פיתיון, גרעין של אטום קסנון. כאשר יפגע בו חלקיק של חומר אפל, הגרעין יפלוט עבעוב של אור, או ישחרר אלקטרונים. חיישנים בבסיס הגלאי ובחלקו העליון יתעדו את התגובות האלו. אחרת של פיזיקאים מנסה לייצר בעצמה חלקיק חומר אפל. זה מתרחש פה, בסרן, המרכז הגדול בעולם לחקר פיזיקת חלקיקים. אלפי מדענים מאומות רבות חברו כאן יחדיו כדי לחפש תשובות לשאלותיה המורכבות והעתיקות ביותר של האנושות על מהות החומר. מתחת לקמפוס ששטחו כשני קילומטרים רבועים ומתחת ליערות ולנוף האירופי הכפרי שסביבו נמצאת המכונה הגדולה והמשוכללת ביותר בעולם, LHC, המאיץ הטבעתי הגדול בעולם. תוך המאיץ, שתי קרניים של פרוטונים נעות סביב הטבעת בכיוונים מנוגדים ובמהירויות עצומות. הפרוטונים מתנגשים בתוך ארבעה גלאים עצומים הממוקמים במסלול המאיץ. LHC הוא מסלול מרוצים עצום לחלקיקים. במקום דלק, החלקיקים התת-אטומיים מועצים מסביב למסלול על ידי שדות חשמליים. וההיגוי נעשה בעזרת מגנטים חזקים. כעת מכוונים את החלקיקים להתנגש במרכז הגלאים. הגלאי הגדול ביותר נקרא בשם העולם אטלס, משקלו 7,000 טונות, הוא נבדה במשך 15 שנה. מערב לקתדרלה. למעלה מ-3,000 מדענים מ-175 מוסדות ומ-38 מדינות, וביניהם מדענים ישראלים, שיתפו פעולה בניסויים הנערכים. אטלס הוא ביסודו מיקרוסקופ עצום, המכוון לעולם התת-אטומי. על המסלול הטבעתי, מיליארדי פרוטונים הנעים בכיוונים מנוגדים. למעשה, המאיץ דומה יותר למתקן מכוניות מתנגשות מאשר למסלול מרוצים. כאשר שני פרוטונים מתנגשים, נוצרים מאות חלקיקים חדשים. האנרגיה העצומה של ההתנגשות יכולה לייצר חלקיקים שהמסה שלהם גדולה בהרבה מהמסה של שני הפרוטונים שיצרו אותם. זה בדיוק מה שצופים פיזיקאים שיתרחש אם יצליחו ליצור חלקיק חומר אפל בעל מסה עצומה. כל קו ותצוגת ההתנגשויות הזו משקף את נוכחותו של חלקיק שזה אך נוצר. העקמומיות של הקו תואמת את גודל הטנה של החלקיק. תוך אטלס, מכשירים המסודרים בשכבות קונצרטיות מתעדים את ההתנגשויות. כל מכשיר הוא מעין מצלמה מיוחדת, שתוכננה במיוחד כדי לזהות ולתעד סוג מסוים של חלקיקים. לפי אייזיק ניוטון, במצב של התנגשות גופים הנעים בכיוונים מנוגדים, הטנה הכולל במערכת יישמר. הריבועים הצהובים מראים התפלגות אחידה של חלקיקים ושל טנה. במקרה של יצירת חלקיק חומר אפל, יהיה מרווח חסר, במקום שבו החלקיק עבר דרך אטלס בלי להגיב עם אף אחד מהגלאים. מאזן הטנה יופר. איך ייתכן שחלקיק חומר אפל יטוס דרך גלאי החלקיקים הרגיש בעולם מבלי להשאיר עקבות? על פי תיאוריה המכונה על סימטריה או סופר סימטריה, קיים חלקיק שהתנהג בדיוק כך. לפי תיאוריה זו, לכל חלקיק ידוע כמו אלקטרון או קוארק, יש בן זוג שהוא סופר חלקיק, בעל מסה גדולה בהרבה. ההתאמה הזו מייצרת סימטריה יפה. פיזיקאים סבורים כי אחד מן הסופר החלקיקים המשוערים האלו עשוי להיות חלקיק החומר האפל. כדי למצוא אותו, אטלס מצלם את התנגשויות החשובות ביותר 40 מיליון פעמים בשנייה. נתוני ההתנגשויות נשמרים ברשת עצומה של מחשבים בצרן וברחבי העולם, נתוני הגריד, כלומר הרשת. תוכנות מחשב מנתחות את הנתונים בגריל ומחפשות דפוסים שיתאימו לפרופיל של חלקיק החומר האפל. רק חלק קטן מההתנגשויות צפויות ליצור חלקיקי חומר אפל. אך אם אחת ההתנגשויות ייצור חלקיק כזה, תהיה זו משימה עצומה לבדוק את כל נתוני ההתנגשויות. למרבה המזל, המדע המודרני הוא מאמץ משותף. פיזיקאים ברחבי כדור הארץ עובדים יומם ולילה כדי לנתח את הנתונים. מהנדס מסרן המציא את האינטרנט כדי להפיץ ולשתף את המידע הזה. כשאנשים מוכשרים רבים כל כך מחפשים את החומר האפל וחוקרים את טבע היקום שלנו, מי יודע מה ימצאו? השאלות הגדולות הן שמקרבות בינינו, בני האדם. בעודנו מנסים להבין כיצד פועל היקום העצום הזה ומהו מקומנו בתוכו.